טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את פרק ו' בביאור מידת הזריזות, וכמו שהזכרנו כבר, אז כל פרק או כל מידה מחולקת לארבעה פרקים. החלק הראשון זאת הגדרת המידה, החלק השני זה החלקים שאותה המידה צריכה להתגלות דרכם, חלקי המידה, חלקי הזריזות, והחלק הפרק השלישי עוסק בדרכים לקנות את הזריזות, והפרק הרביעי באותם החלקים שיכולים להפריע לקניין הזריזות. אז אחרי שהסברנו מהי זריזות, בשתי מילים בלשון הרמח"ל, הקדמה והשלמה, כוח האש, אז עכשיו הרמח"ל התחיל לחלק לנו את המידה הזאת, איך היא צריכה להתגלות בתוך המציאות המעשית של חיינו. אומר הרמח"ל, חלקי הזריזות שניים. יש שני חלקים שבהם צריכה להתגלות מידת הזריזות, כלומר כוח האש צריך להתגלות בשני ממדים בכל פעולה, אם אנחנו רוצים לעשות אותה כפעולה זריזה, כמובן ביחס לפעולות הראויות והנכונות. חלקי הזריזות שניים, אחד קודם התחלת המעשה ואחד אחרי כן. נקרא, קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה, אלא בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב. ואז הרמח"ל קצת מעריך שזה קודם התחלת המעשה. נדלג רגע על הפסקה הבאה, נקפוץ רגע לפסקה אחריה. החזריזות אחר התחלת המעשה הוא שכיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה, ולא להקל מעליו, כמי שמתאווה להשליך מעליו מסעו, אלא מהירתו, פן לא יזכה לגמור אותה, וכו' וכו'. אז הנה, החלק הראשון, קודם התחלת המעשה, הקדמה, להקדים את המעשה, והחלק השני, השלמה. אחר התחלת המעשה, ימהר להשלים אותה. אז הנה, אותו העיקרון של מידת הזריזות, שהיא ההקדמה וההשלמה, שהיא בעצם התגברות כוח האש, שזה בעצם השייכות הפנימית אל אותו הדבר, וכשאתה שייך למשהו, אתה רוצה להקדים את הופעתו, ואתה רוצה להשלים אותו ולא לעשות אותו באופן חלקי. אז הנה פה אנחנו רואים ממש, חלקי הזריזות שניים. החלק הראשון, קודם התחלת המעשה, יותר נפרק את זה קצת, שזאת ההקדמה, כלומר תקדים, אל תחמיץ את המצווה, כמו שהזכרנו מכאן הרמח"ל מעריך בזה בדיוק, בנקודה הזאת. והנקודה השנייה, אחרי שכבר התחלת, אז תרצה להשלים את זה, לגלות את כל הממדים, את כל החלקים של אותו הדבר, של אותה הפעולה. אז בואו נתחיל. קודם התחלת המעשה, אני חוזר לתחילת הפרק, קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה. אז כבר הסברנו באחד השיעורים שהביטוי להחמיץ את המצווה זה מלשון לעשות את המצווה חמץ. זאת אומרת, ההבדל בין חמץ למצה זה זמן, השעיה. זאת אומרת, המרכיבים את הלחם, או שמהם עשוי הלחם. והמרכיבים שמהם עשויה המצה, הם אותם המרכיבים, אם אנחנו לא מוסיפים לחומרים אחרים. שני מרכיבים, קמח ומים. מה ההבדל בין קמח ומים שהפכו למצה, לבין קמח ומים שהפכו ללחם? זמן, השעיה. אם זה עד 18 דקות, קיבלנו מצה. יותר 18 דקות, קיבלנו לחם. זאת אומרת, להחמיץ דבר, זה בעצם להשתמש באותם המרכיבים שלו, כלומר, לממש את אותם המרכיבים, הקמח והמים, כשיצאו אל הפועל כלחם, יהיה פה לחם. נכון, אז למה זה לא נהיה מצה? מה גרם למעבר, לשינוי בין המצה ללחם? ההשעיה, הזמן. אז להחמיץ מצווה זה לא לעשות את המצווה. זה לעשות את המצווה, אבל לעשות אותה בצורה של השעיה. לעשות אותה בצורה של חמץ, לעשות אותה בצורה של המתנה. והמתנה הזאת וההשעיה הזאת היא בעצם מגלה שאדם לא באמת שייך לאותו דבר שהוא עושה, אם כאן מדובר על מצווה, כי בעצם ברגע שאתה שייך למשהו, אתה רוצה להקדים את הופעתו במציאות, זריזין מקדימים למצוות. אבל מי שאינו זריז, אינם זריזים, לא מקדימים. אז מה הם עושים? מאחרים, מתעכבים, משתהים וכו'. זה נקרא להחמיץ את המצווה. יש את המרכיבים של המצווה, המצווה אפילו נעשית במציאות, אבל היא נעשית במציאות בצורה של חמץ, בצורה של השעיה. לכן קודם התחלת המעשה, זריזות, בשלב הייתי אומר הפנימי שלה יותר, היא בעצם תבוא לידי ביטוי האם אני מזדרז לפני המעשה, ככל שאני יכול להקדים את המעשה. למשל, כמו שהרמח"ל כבר הזכיר, מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, כלומר בלעינינו בזריזות, ולכן אף על פי למשל, ניקח את הדוגמה הקיצונית ביותר, אף על פי שזה באופן טבעי, לכאורה לא נורמלי, לומר לאבא, להעלות את בנו על המזבח, ונגיד שאברהם אבינו הבין ביחס להקדת יצחק, שהולכת להיות כאן חס ושלום שחיטה והריגה של בנו, אף על פי שאדם היה רוצה לעכב את הדבר, לאחר אותו, אולי למנוע אותו בהמשך, והשכם אברהם בבוקר. ההשכמה הזו היא בעצם חושפת את השייכות המוחלטת של אברהם לרצון השם, יותר אפילו מהרצונות הטבעיים שלו עצמו, עד כדי כך שאת כל הרצונות הטבעיים שלו הוא משעבד ומכוון לרצון האלוהי, והשכם אברהם בבוקר. זאת ההשכמה, זריזים מקדימים. אז החלק הראשון של הזריזות, שהייתי אומר, הוא החלק היותר פנימי, הוא החלק היותר יסודי, הוא החלק היותר מקורי, הוא לפני התחלת המעשה, קודם התחלת המעשה, והוא יצא אל הפועל, כלומר, יתברר האם אני באמת מגלה את, מידת, את ממד הזריזות הזה לפני התחלת המעשה, יתגלה בפועל, האם אני מקדים את המעשה? האם אני לא עושה את המצווה חמץ? האם אני לא מחמיץ, מעכב, משהה את המצווה? לכן, קודם התחלת המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצווה. אלא בהגיע הזמנה, כאן מדובר באופן פשוט על מצוות, שולחן ערוך. אבל לא דווקא שולחן ערוך. כל פעולה שהיא פעולה ראויה, שהיא פעולה נכונה, שהיא פעולה שיש בה ערך, יש בה תוכן, יש בה משמעות, יש בה צורך לתיקון עולם. כל פעולה שהיא משמעותית לבניין העולם, היא בחינת מצווה, לא על פי הגדר ההלכתי של שולחן ערוך, אלא שזה מצוות אותך אל ריבונו של עולם. הפעולה מצטוותת אל תיקון עולם. אבל כאן מדובר, אם נסביר בעובד הפשוט, אפילו מצווה פשוטה. בהגיע זמנה, יש מצוות ששייכות לממד של זמן. יש מצוות שיש להן זמן התחלתי, ויש להן זמן סופי. למשל, תפילה. עיקר דין תפילה, כך נפסק להלכה בשולחן ערוך על פי גמרא. עיקר זמן תפילה זה נץ. זה פשט ההלכה. זה שרובנו ככולנו לא מתפללים בנץ, זה נכון. אבל מי שמתפלל בנץ, הוא לא עושה חידוש. הוא לא מחדש משהו. מי שלא מתפלל בנץ, אצלו החידוש. וזה כולנו, כמעט. שלא זוכרים תמיד להתפלל בנץ, בטח כשהשעה היא מוקדמת מאוד בבוקר. היום להתפלל בנץ זה לא חוכמה, נכון? 6:10 בבוקר, זה לא כל כך גדולה להתפלל בנץ. אבל, עכשיו, עוד פעם, יש מצבים שבהם האדם באמת אנוס, יש לו סיבות כאלה ואחרות, בסדר גמור. אבל עיקר דין תפילה הוא בזמנה, וזמנה הוא הזמן הראשון שאתה יכול להתפלל את התפילה הזאת. והזמן המוקדם הוא באמת בנץ. רק דוגמה פשוטה, שהפעולה הראשונה שאדם עושה בבוקר, תפילה, בין למאן דאמר דאורייתא, בין למאן דאמר דרבנן, זריזים מקדימים, לא להחמיץ. כן? אני זוכר שלפני שנים רבות, שראיתי פעם ראשונה את לשון השולחן ערוך, שבעצם עיקר זמן התפילה זה בנץ, ומי שלא מתפלל תפילה בנץ עליו השאלה, אז התפלאתי מאוד, כי אני הייתי בטוח שמי שמתפלל בנץ הוא מלמד וו צדיקים. אבל רוב בני אדם מתפללים משעה בתוך הגבול של זמן תפילה. פתאום על פי הלכה בשולחן ערוך אתה רואה רגע, הפוך. מי שלא מתפלל בנץ עליו הקושיה. איך? לכתחילה, זה לשון השולחן ערוך ממש. לשון השולחן ערוך זה ממש, לא רוצה להגיד בדיעבד לא מתפלל בנץ, אבל זה לשון השולחן ערוך פחות או יותר. כן? אלא בהגיע הזמנה. אז קודם כל יש מצוות ששייכות לזמן. וכמו שאמרנו, מצוות זה לאו דווקא מצוות שולחן ערוך, אלא כל מה שיש לו זמן. וככל שאתה מקדים את הזמן, זה מראה שאתה שייך לדבר יותר. זה א', יש מצוות שהן לא תלויות בזמן, אלא בהזדמנות, זה מזדמן לפניו. למשל, בעיקר עניינים, לא רק, אבל נגיד דוגמה טובה, בעיקר עניינים שבאדם לחברו. מזדמן לפניך לעשות פתאום איזה חסד באדם לחברו. זה לא מצוות שולחן ערוך שתלויה בזמן, זה לא קריאת שמע, זה לא תפילה, זה לא יום טוב וכדומה, אלא מדובר על מצווה מזדמנת. לעזור לאדם. אתה רואה אדם זקן, הולך ברחוב, צריך איזושהי עזרה. יפה. אז אתה יכול, א', לא לעזור בכלל. יכול להשתהות עם העזרה, ויכול להזדרז עם העזרה. ונגיד שהוא זקוק כרגע לעזרה, ובאמת אתה יכול לעזור לו, ובאמת אם אתה לא תעזור לו, באמת יהיה כאן בעיה. כן? אז יש מצוות שתלויות בזמן, יש מצוות שמזדמנות לפניך. ואז השאלה, האם האדם קולט את ההזדמנות של מה שהזדמן לפניו, אז אלא בהגיע הזמנה, או בהזדמנה לפניו, או דבר שלישי, בעלותה במחשבתו. יש מצוות, בואו נגיד אולי יותר כללי, יש מצוות שהן מצוות חיוביות, ויש מצוות שהן מצוות קיומיות, לפי הגדר ההלכתי. מצוות חיוביות אלו מצוות שאני חייב לקיים אותן. חובה, הנחת תפילין, אדם מן זכר חייב להניח תפילין. שמירת שבת, חייב לשמור שבת. יפה. יש מצוות שהן מצוות קיומיות. זאת אומרת, אם נוצרה לי סיטואציה מסוימת, אז אני חייב במצווה. אבל אם לא נוצרה סיטואציה, אז לא. למשל, דוגמה, יש שתי דוגמאות טובות. בסדר? אם אני גר באוהל, ואין צורת הפתח, וזה לא בית קבע, לא חייב במזוזה, אם אין לי בגד ארבע כנפות, כמו רוב מוחלט של הבגדים שלנו, לא חייב במזוזה, לא חייב בציצית. סליחה. לא חייב. אם יזדמן שיש לפניי בגד שיש לו על פי גדר ההלכה ארבע כנפות או בית שיש בו צורת הפתח ומזוזה, אז אני חייב במזוזה וציצית, נכון? אבל אלה מצוות קיומיות, אלו לא מצוות שהן חיוביות. יפה. אז יש מצוות, רק נתתי דוגמה, אבל האפשרות הן רחבות עד אין קץ. יש מצוות, בין אם זה שולחן ערוך, בין אם זה להצטוות אל הבורא, שהמצוות האלה עולות במחשבתו. בואו ניקח דוגמה פשוטה, אני ככה, כשאני רואה בעלותה במחשבתו, בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. לעשות טוב בעולם. אבל לעשות טוב באמת בגדרים שמוגדרים כטוב. בערכי המוסר, בערכי הקודש וכו'. מוגדר כטוב. עלה במחשבתו של אדם לעשות טוב. עלה במחשבתו של אדם להיות כללי. לא לעשות רע ולא להיות פרטי אגואיסט. עלה במחשבתו. עכשיו מיד נכנס את המחשבה השנייה, רגע, רגע. למה להיות כללי? אולי להיות פרטי. רגע, למה לעשות טוב? אולי זה יתאפס כי אני פרייר, אני נאיבי, וכו'. שמישהו אחר יעשה טוב. אני לא צריך להיות מהמפלגה של עושה הטוב. יש מספיק אנשים שיתרמו למפלגה הזאת, את עצמם. לא, יש דברים שהם טובים. וברגע שזה עולה במחשבה, אז אם האדם באמת מחובר לזה, באמת שייך לזה מבפנים, אז הוא יזרז לעשות את זה. לכן קודם התחלת המעשה, זה יסוד הכל. אז א', או בהגיע הזמנה של המצווה, או כשהמצווה מזמנת לפניו, או שזה עולה במחשבתו, ימהר, יחיש מעשהו לאחוז בה, ולעשות אותה. ולא יתמהמה, ולא יעשה את המצווה, בין אם היא הגיעה הזמנה, בין הזדמה לפנה, בין עלתה במחשבתו, לא יעשה אותה חמץ. ולא יניח זמן לזמן, אל תאמר לך שיפנה שני. ולא יניח זמן לזמן, שיתרבה בינתיים. כי עד שאנחנו נמתין עם הזמן, מי יודע, הרבה קטגורים, כמו שאומר כאן בהמשך, הרבה קטגורים יכולים, יעמדו מכאן ועד גיחון, תראו במשפטים הבאים, תכף נגיע לשם. ולא נניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו. אני אפילו הייתי אומר את זה בצורה אחרת. כשאדם מתלהב התלהבות קודש, מצד אחד יש בה התלהבות סכנה, כי יכולה להיות לא מאוזנת, לא שכלית, לא מדויקת, לא מתאימה, לא כרגע לאדם הזה וכו'. אז צריך לפעמים לצנן התלהבויות קודש. מצד שני, צריך להקשיב לפעמים מהתלהבויות קודש. למשל, אחת הדוגמאות אולי הטובות ביותר, הרב קוק אומר את זה בעין היה, לגבי נדרים. הרי על פי פשט ההלכה, על פי גמרא, כך פסק שולחן ערוך, תחילת הלכות נדרים, פסק השולחן ערוך שאסור לנדור. עד כדי כך, לא טוב, אסור לנדור, זה לשונו. עד כדי כך שהוא כותב, שאדם שנודר ומקיים את נדרו, זה כאדם שבנה במה והקריב עליו קורבן. הקריב עליה קורבן. זה פתיחת ההלכה, סימן רש ג' יורד דעה, שולחן ערוך. אל תדור, יש שלוש דעות בנתנאים, אם נדור או לא, השולחן ערוך נוקט, כדעה מרכזית, טוב שלא תדור מי שתדור. והשולחן ערוך אומר, אסור לנדור. ואז הוא מעדן את זה קצת, אומר רגע, לצורך מצווה בסדר, בעצרה בסדר. שמונה הלכות, סימן רש ג', הלכה א', ב', ג', דברים קשים מאוד, אסור לנדור. הלכה א', אל תרגיל בנדרים. הלכה ב', כל הנודר, כאילו הקים במה, והמקיימו, כאילו הקריב עליה קורבן, וכו'. הלכה ח', אחרי שהוא אומר את האפשרויות לצורך מצווה או בעצרה אפשר, הלכה ח', אבל אף על פי שמעת לך שבמצבים האלה אפשר, תשתדל לא לעשות את זה בנדר. אלא אם יזדמן לפניך. יפה. אומר הרב קוק בעין היה דבר נפלא ביותר. איך צריך להתייחס לנדר? אז מצד אחד, צריך מאוד להיזהר. מצד שני, צריך להתייחס לה ברצינות. אומר הרב קוק, מה השורש של נדר? מה השורש הפסיכולוגי הנפשי של נדר? אומר הרב, כשאדם נודר, נגיד נדרי קודש, יש גדר בהלכה שנקרא נדרי מצווה. יש נדרי מצווה, נדרי רשות, נדרי איסור. נדרי מצווה. אדם, אדם יש לו איזו התפעלות קודש, מתלהב, קודש. אז הלב שלו מתעורר, הוא מתחיל להרגיש איזושהי הרגשה, וההרגשה הזו כך מציפה אותו, עד שהוא מוציא בפה דיבור בלשון עדר, על פי הגדרים הלכתיים של לשון עדר, על פי המשנה, וכו'. והוא נודר, אומר הרב, אף על פי שהתלהבות הקודש הזאת מצד אחד היא מאוד מסוכנת, כי מי יודע אם יש כאן הדרכה שכלית, בית מי יודע אם האדם הזה, זה מתאים לו בכלל עכשיו, ההתפעלות הזאת, וכו', יש הרבה סכנות פה. מצד שני, אוי ואבוי לזלזל בנדר הזה. כי הנדר הזה זה בעצם איזה מין הזדמנות להתעוררות פנימית של קודש שיוצאת אל הפועל, כדי כך שאדם מוכן לדבר ולעשות פעולה מעשית בעקבות התעוררות הפנימית הרגשית הזאת. אז צריך מאוד להיזהר לא לזלזל בזה. לכן אומרת שם הגמרא, כמה דברים חמורים מאוד בשבת, אומרת הגמרא שאדם שנודר נדר ולא מקיימו, חס ושלום, אומרת הגמרא קובר את בניו ואת אשתו. שני ביטויים שונים שם בגמרא, שואל הרב מה זה קשור לאשתו ולבניו. אז שם הרב אומר, היות ואשתו, אישה וילדים, אחד מרכזי הכובד בנפש שלהם זה הרגש. אז אם אתה לא שם לב, לא נותן את הערך הנכון להתעוררות קודש שבאה מתוך הרגש כמו נדר, אז אתה לא יודע איך להתייחס לרגש. אז זה לא חס ושלום מת אשתו, או בניו קטנים חס ושלום מתים, אלא אתה מדכא את כוח הרגש הקודשי שבך, אתה לא יודע איך להתייחס לרגש, אז אתה כביכול חס ושלום להבדיל, כן? הורג את אשתך והורג את הילדים. כי אתה מזלזל בכוח הרגשי הקודשי שכרגע התעורר. אז אתה לא יודע איך לתרגם את הרגש הזה בצורתו הנכונה. אז מהבחינה הזו, מידת הזריזות, קודם התחלת המעשה, ההתעוררות הפנימית הזאת היא מאוד חשובה. מבחינת נדר. בצד החיובי של הנדר הזה. לכן ימהר, יחיש מעשהו לאחוז בה, ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתיים, כי אין סכנה כסכנתו, אשר הנה מה הסכנה, אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה הטוב, עכשיו רבותיי, לפי ההבנה שאמרנו עכשיו, עיכוב למעשה הטוב, הייתי אומר, לפחות שני סוגי עיכובים מרכזיים, עיכוב אחד, שאולי הוא העיכוב החיצוני, זה שמשהו בממדים הטכניים של החיים, פתאום יהיה לך איזה עיכוב, וכרגע אתה מסוגל לעשות את זה, אל תאמר שפנה שני, שמה לא תיפנה, כי תהיה עסוק בדברים אחרים, שלא יאפשרו לך לפנות לדבר הנכון, כרגע. ב', לא רק עיכוב מעשי טכני. יותר עמוק מזה, עיכוב נפשי, עיכוב פנימי. אולי פתאום ההתלהבות הזאת תעדר מנפשך, תרגע. הרי הרמח"ל בעצמו אמר בפרק הקודם, שמידת הזריזות זה כמו אש משתלהבת, תנועה מהירה. אולי התנועה המהירה הזאת פתאום תגיע למצב של מנוחה. אולי זה יגיע פתאום לאיזשהו מצב שלא רק עיכוב חיצוני, עיכוב פנימי. אם כן, החלק הראשון, קודם התחלת המעשה, הוא מבטא את התוך הפנימי, והרמח"ל יאמר בהמשך דוגמאות לדברים, דוגמאות שכל דוגמה יש לה גם ערך מסוים, אבל דוגמאות, ואת זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה.